שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקו פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פלו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה קורה?
יובל.
יובל,
קוראים לך? שכחת איך קוראים לי? 24 פרקים. מה איתך? אני מעולה. תענוג.
אני מתרגש לקראת הפרק היום, יש לנו פה...
יש
לנו פה ספתח רציני היום.
יאללה, בוא ניתן אותו.
אז ככה, היום אנחנו נדבר על תפקיד אקאונט מנג'ר. אנחנו נראיין את דניאל בנאי, שיותר מהכל הוא חבר, שעובד בחברת פלייטיקה, המפתחת משחקי סושיאל למובייל, ונחשבת לאחת החברות הגיימינג הכי מצליחות בעולם. קצת על הלוז, נדבר קצת על פלייטיקה והתפקיד ביום יום, אחר כך נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד האקאונט מנג'ר ולמה דווקא את התפקיד הזה, כי אני חושב שזה באמת תפקיד שהוא יש לו מיוחדות מסוימת.
מאוד מבוקש בשוק, במיוחד בתור תפקיד ראשון, שני.
לגמרי, וכמובן בסוף מאני טיים קצר קצר וטיפ בסיום.
כמו שאנחנו אוהבים.
לגמרי.
אז יאללה, אנחנו מתחילים. מה קורה, דניאל?
חיכיתי לשאלה הזאת, אתם פה, דפקתם פה פתיחה.
אז כן, תספר על עצמך, יאללה.
קודם כל, אני מאוד מאוד מתרגש להיות פה. באמת, חשוב לי להגיד.
שמחים להריח.
אני חושב שאתם עושים משהו גדול, הפרויקט שלכם זה באמת נותן הצצה לעולם הזה בשביל הרבה אנשים, חשוב מאוד ואני שמח להיות חלק מזה. טוב, אז בקצרה אני אספר כזה על עצמי, אני דניאל, בן 30 מתל אביב, נשוי, אפשר להגיד די טרי, לתמרה.
מברוק.
מזל טוב.
כן, תודה רבה. עובד בחברת פלייטיקה מזה כשנה, בתפקיד האקאונט מנג'ר. בעצם אני הגעתי לעולם הזה, אני אספר קצת יותר בהרחבה בהמשך, אבל הגעתי לעולם הזה אחרי לימודי משפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי.
מעניין.
היום זה יותר ידוע בתור אוניברסיטת רייכמן. בעצם, אז אני אספר יותר מוחק, כמו שאמרתי, על איך הגעתי לזה, אבל אחרי 4 שנים עשיתי התמחות, מבחני לשכה כעורך דין, הבנתי שהעולם הזה פחות בשבילי, חיפשתי את עצמי ומצאתי את עצמי בפלייטיקה, זהו, זה בגדול.
ניצלת כמו שנאמר.
לגמרי, אני במקום טוב, הייתי גם במקום טוב, ואני מאמין שכל דבר בדרך
מלמד ומפתח.
כן, קורה כי צריך לקרות, ולמדתי מכל שלב בדרך הזאת.
בגז, אז בוא תספר לנו באמת קצת על החברה, קצת על החלק שלך שם.
מגניב, אז קצת נגעת בזה בהתחלה, נגעתם בהתחלה. פלייטיקה חברה אונליין גיימינג, בין הגדולות אם לא הגדולה בעולם, מייצרת ומפתחת ורוכשת משחקים במגוון תחומים. כל משחק אפשר לקרוא לו סטודיו, זה איזושהי טרמינולוגיה שאנחנו משתמשים בה בחברה. ובעצם הסטודיו שאני עובד בו נקרא סיזר סלוטס, משחק אפשר לומר ותיק, חגג לא מזמן 10 שנים, משחק מאוד אהוב, על ידי שחקנים שמשחקים אותו. באמת משחק שהוא...
מבחינת היקף יוזרים, מיליונים אם לא יותר.
כן.
מאוד מאוד נפוץ.
לגמרי.
בטופ צ'ארטס.
לגמרי.
צריך להגיד את זה.
כן, כן, חשוב להגיד את זה. זה משחק באמת מאוד מוצלח. 10 שנים שהוא נותן בראש, אפשר להגיד. ובאמת גם אני, שאני שנה בחברה, אני רואה את כל ההתפתחות שלו במהלך השנה הזאת, אם זה מבחינת הפיצ'רים החדשים, החידושים לאותם פיצ'רים כל הזמן, זה פיצ'רים שעוברים ורסיה ראשונה, שנייה ושלישית וגם רביעית. מאוד כיף לראות את זה, מאוד יפה לראות את זה, זה באמת מדהים.
והחלק שלך שם?
החלק שלי, אז אני, כמו שאמרתי, אקאונט מנג'ר, זה משתייך בעצם למחלקת הקסטומר סקסס. אפשר לומר שאנחנו איזשהו חוט מקשר בין נקרא לזה המפתחים של המשחק, האלה שמתפעלים אותו, לבין השחקנים. אנחנו, התפקיד שלנו זה יותר להשמיע את הקול של השחקן, מה שאנחנו אוהבים לכנות Voice of the Player. בעצם אנחנו מקבלים את הפידבק מהשחקנים.
להציב את הכאבים.
לגמרי, את הכאבים, את הקשיים, את הפידבקים החיובים, את הדברים שהם פחות אהבו, יותר אהבו, יש המון כאלה. זה באמת המון המון יוזרים שמשחקים במשחק הזה, והרבה יוזרים שעוברים דרכך, אז אתה באמת מקבל מגוון, קשת רחבה של דעות וניתוחים של המשחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, ככה שיש לך הרבה פידבק להשתמש בו ולתת לצד השני, לזה שמאחורי הקלעים.
נייס.
כן.
יאללה, אז בואו באמת תספר לנו קצת יותר על התפקיד, ככה קצת יותר לעומק, תתאר לנו יום בחיי שלך, איך הוא נראה, שנבין
יום
יותר.
יום בחיי, זה נחמד. כן. טוב, מגניב, אז אני בעצם, היום שלי מתחיל בדרך כלל, אפשר להגיד איזשהו, כמובן מתראים בבוקר, אנחנו צוות מאוד מגובש, מתעדכנים אחד על השני.
זה פתיחה טובה.
כן, חשוב להגיד את זה, כי לפני, אתם יודעים, כל הדיילי והמקצועי, נפגשים, שותים קפה ביחד, צוחקים, חייכים, מספרים שטויות, ואז מתחילים להגיע לחלק המקצועי. אז במידה ואין דיילי, ויש את זה בערך פעם בשבוע, לפעמים אפילו טיפה יותר, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים, אנחנו מקבלים כל מיני דוחות שכוללים הרבה נתונים על החשבון, מה מצב החשבון, כמה כסף הוא עשה, כמה שחקנים נכנסו, וכו.
שמה כולל חשבון? חשבון זה יוזר אחד? זה כמה יוזרים?
חשבון זה כאילו, החשבון שלי זה היוזרים שנמצאים אצלי.
הבנתי.
כן. טוב ששאלת, יש דברים שאני מדבר, כאילו, כולם חיים את העולם הזה, אבל זה בדיוק המטרה.
אז אתה אחראי על חשבון, שהחשבון הזה אחראי על כמות מסוימת של יוזרים, בסוג מסוים.
בדיוק. עכשיו, אז אני פותח את הבוקר, בעצם אני מקבל כל מיני נתונים, והמטרה שלי בעצם לעשות כל מיני נגזרות לאותם נתונים, להבין, למשל, אני מקבל נתונים על שחקנים שפתאום הפסיקו לשחק, או כאלה שחזרו לשחק. כל סיטואציה כזאת דורשת פעולה, תגובה מתואמת. זאת אומרת, אם זה לפנות לשחקן ולהגיד לו, טוב שחזרת, איזה כיף. להבין אולי למה הוא הלך בכלל, או לנסות להגיע לשחקנים שהפסיקו לשחק, שחקנים שהיינו בקשר איתם, ושפתאום ביום אחד בעיר לא משחקים יותר. משני הדברים האלה זה קורה לא מעט. יש כמובן עוד הרבה דברים שאני פשוט לא רוצה להעלות פה את כל המאזינים שלכם, ויש הרבה כאלה. לא רוצה להעלות אותם ביותר מדי פרטים, אבל בגדול אז אנחנו מנתחים את הנתונים. חלק מהיום שלנו בעצם גם נוגע לשיחות ישירות עם שחקנים. במגוון פלטפורמות אנחנו מקבלים הודעות בעצם גם בצ'אט שהוא פנימי של המשחק. אנחנו גם דרך אימייל וגם דרך פייסבוק. יש לנו קבוצת פייסבוק שבעצם כל מנהל חשבון יש לו מין קהילה שהוא ממש אחראי לה.
מגניב.
זה גם בעצם היופי בתפקיד, שאתה באמת מקום שהוא מעבר למשחק. זאת אומרת, אנחנו מייצרים להם תוכן שהוא לא רק בתוך המשחק, אנחנו מלווים אותם ברגעים שהם הרבה מעבר למשחק, ואתה רואה את זה בשיחות, ברמת שיחות, ברמת היכרות, בפתיחות שיש בינינו. יש הרבה מאוד שחקנים שיודעים עליי המון דברים, שאני משתף אותם כשהתחתנתי,
גדול.
כן, ובבחירת החליפה, ודברים כאילו באמת שלא היית מאמין ש...
כן, לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי בכלל. זהו, זה ככה בגדול.
מעניתי לדעת, כי בסופו של דבר, מה ששונה בין מוצר שהוא משחק, לבין מוצר שיש לו עכשיו 100 לקוחות, שפה באמת יש, לא יודע, 10 מיליון שחקנים. מי אלה אותם אנשים, ולמה אתה נותן להם יחס מיוחד?
אז בעצם... אני נחזור טיפה לפלייטיקה ולמשחק עצמו. המשחק עצמו בעצם הוא בגרסת, נקרא לזה פרימיום, והשחקנים עצמם יכולים לשחק את זה בחינם, יש כאלה שבוחרים להתקדם ולרכוש דברים בתוך המשחק. יש שחקנים שמשחקים את המשחק הזה הרבה שנים, שהם יותר בכירים, השחקנים האלה מקבלים את הפריבילגיה שיהיה להם בעצם אקאונט מנג'ר. אז... כמובן אז חלק מהתפקיד, חלק מהעניין הזה, זה בעצם לתת להם את החוויה האקסטרה הזאת, שמגיעה להם מאותם שחקנים חשובים, מאותם שחקנים שתורמים הרבה למשחק. כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו משתמשים בפידבק שלהם בשביל ללמוד, בשביל לשפר את המשחק. אז אני תלך על השאלה?
כן, ממש כאילו, אפילו הייתי מגדיר את זה כה-VIP של השחקנים.
חשוב גם להגיד שהתפקיד עצמו הוא נקרא VIP Account Manager. כאילו זה גם אם תחפשו אותו בלינקדין, אז תמצאו את זה כתחת VIP Account Manager, שזאת הגדרת התפקיד.
מגניב. אז דיברנו קצת על היום-יום, איך הוא נראה, מה אתה עושה. אתה יכול לתת לנו איזשהו פרויקט, אתגר ספציפי, שנבין ככה יותר לדיטיילס?
כן, בהחלט. אז נתחיל מהאתגר. נקרא לזה בעצם האתגר, כמו שאמרתי לכם, האתגר שלי בעצם הוא לנסות ולשפר את החוויה, לתת לשחקנים את החוויה הכי טובה שהם יכולים לקבל. יש הרבה משחקים, יש הרבה, נקרא לזה, הרבה סוגי אינטרטיינמנט ששחקנים בוחרים או יכולים לבחור לגשת אליהם. עצם זה שהם בחרו במשחק שלנו אומר הרבה. אנחנו צריכים לתת להם משהו בחזרה, איזשהו ערך. אז בעצם האתגר פה הוא להשאיר אותם במשחק, לעניין אותם, לגרום להם לחוויה שהיא יוצאת דופן, כדי שהם ימשיכו להישאר איתנו. דוגמה לפרויקט שעשיתי כאילו לא מזמן, כשאני אומר עשיתי זה כמובן עם הצוות המדהים שלי ובעזרת הסטודיו, חשוב לציין את זה, אנחנו באמת באמת פועלים כיחידה אחת.
איזה טים פלייר.
לא, אני באמת אומר, אני לא יכול להוציא דברים לבד, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה יחידות בתוך המחלקות, בתוך הסטודיו, שחייב להיות איזשהו שיתוף פעולה כדי שדברים, פרויקטים ייצאו לפועל.
מגניב.
אז סתם דוגמה לפרויקט שעשינו, היה את הוולנטיינס דיי, אז שחקנים ממש הכבנו להם במרכאות, הכבנו לבבות במשחק. הם היו צריכים לחפש את הלבבות על ידי כל מיני דברים שהם צריכים לעשות.
הפיקומן של יום אהבה.
בדיוק, עכשיו הם לא בדיוק ידעו מה, איך הם ימצאו, אהבתי מאוד את ההגבלה הזאת, הם לא בדיוק ידעו, איך למצוא את הלבבות, וזה היופי, שהם כאילו, הם עשו איזושהי פעולה, פתאום מצאו לב, נכנסו פתאום לאיזשהו, נקרא לזה מסע בעקבות הלבבות. כמובן nice. שגם במחיית קהילה, גם בפייסבוק, סיפרנו עליהם, לכו למשחק, חפשו את הלבבות. היה לזה אינגייג'מנט מטורף, השחקנים מאוד מאוד אהבו את זה. כמובן שבסוף גם נותנים להם איזשהו מתנה במשחק שקשורה לוולנטיינס, מאוד מאוד אוהבים את זה בכללי, השחקנים מאוד מאוד אוהבים את כל ההכרה שלנו בימים הגדולים שלהם, בחגים שלהם, זה משהו שאנחנו מאוד שמים עליו דגש.
באיבנטים המשמעותיים. באיבנטים,
כן, אני יהודי, ופתאום איסטר נהיה לי חג מאוד מאוד חשוב בלוז, לגמרי, כן.
אותי מעניין לשמוע בהקשר הזה, כאילו דיברת על הפרויקט שעשית עם החבר שלך והצוות, מאיפה הגיע הרעיון, או מה אתה מוביל בחלק הזה?
הכל היה שלי.
אותו תפקיד.
טימפלייר אלק.
לא, אני צוחק. תשמע, אנחנו מאוד אוהבים לעשות בריינסטורמינג כזה צוותי, אז זה מספיק שזה נזרק לחלל האוויר הרעיון הזה של בוא נעשה איזשהו משהו, איזושהי פעילות מגניבה. אנחנו תמיד מחפשים איזשהו משהו שיהיה אינגייג'ינג מספיק, שיהיה מגניב, שיהיה לשחקנים איזושהי דרך להתחבר אליו. אז אני חושב שזה היה רעיון שאני זרקתי, אני באמת אפילו לא בטוח, יש מצב שזה כאילו היה משהו שישבתי עליו באחד הוויקלי שלי עם און, שהוא המנהל שלי, ובעצם דיברנו על זה, וראינו את ההתכנות, וכמעט כל רעיון שיוצא, אני אוהב לשתף את החברי צוות שלי, כי תמיד משיגים עוד ועוד חידודים, עוד פיינטיונינג לכל רעיון, אז זה מתחיל מרעיון כזה, וזה עובר, אתה יודע, מתחילים את זה בלדבר, ואז כותבים את זה באיזשהו טסק שאנחנו פותחים, ודרכו אני גם, במסגרת הטסק, אני בעצם מציין את מה שאני רוצה, אני כותב את הרעיון לדף, וככה אני מנסה להעביר את הרעיון לשאר המחלקות שיבינו את מה שאני רוצה בעצם.
מגניב, אז אתה כאילו פה, נגיד עכשיו יש לנו לקוחות לך, בעצם יש איזשהו סל לקוחות, אתה אומר, אני צריך למצוא איזשהו רעיון שיגרום להם להיות יותר entertained, יותר engaged. אני מציע איזשהו סל של רעיונות, בעצם יושבים נגיד בישיבה, הרעיון שלי מתקבל כן, לא, רושם את זה על דף, ועכשיו מתחיל שלב בעצם להוציא את הרעיון לפועל, פחות או יותר.
כן, מדויק. אז בעצם כמו שהתחלתי להסביר שם מקודם, אז כשאתה מעביר את הרעיון מהכתב אל המחשב בעצם, אני אוהב לכתוב במחבר את הדברים, כי זה הכי נוח לי עם השירבוטים האלה. כן. כשאני מעביר אותו, המטרה שלי זה גם גורם לך לחדד את הרעיון, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני מבין מה אני רוצה. כן. אבל המטרה שלי היא שאנשים אחרים יבינו מה אני רוצה. ופה זה בעצם כאילו הופך את הרעיון לרעיון שהוא מובן, שהוא בהיר, שהוא טוב.
בסופו של דבר גם צריך למכור את הרעיון
ברור.
הזה, אז מן הסתם...
כן. כמובן, כאילו, אתה יודע, יש הרבה רעיונות שבהתחלה אתה אומר, וואו, הבאתי פה משהו, נקרא לזה בוננזה, ובסוף אתה אומר, אוקיי, כנראה שזה, כנראה שנפלתי פה, כן. אולי לא חשבתי עליו עד הסוף. קורה, אין, חלק מזה, מהבריינסטורמינג הזה שאנחנו עושים, זה בעצם בשביל להבין גם התכנות של רעיונות.
ונגיד הרעיון הזה, את חושב שהגיע מתוך איזשהו הבנה או קשר מעמיק עם היוזר, היו רעיונות אחרים שהגיעו ממש משיחה עם היוזר, שאמרת, אוקיי, בוא נע, רעיון טוב, בוא נעשה את זה.
לאו דווקא עם שיחה עם שחקנים, זאת אומרת, אנחנו כן, כשאני הגעתי, אני בעצם לקראת כל איבנט כזה שיש, אם זה קריסמס, איסטר, במקרה הזה ולנטיינס דיי, אז אנחנו בעצם מסתכלים מה היה שנה אחורה, מה עשינו, איזה פעילות, איזה ערך נתנו לשחקנים. ואז אני רואה, היה נגיד סתם, עשינו שנה לפני זה, עשו איזשהו סרטון נחמד מצד האקאונט מנג'רס לשחקנים שמאחלים להם אפי ולנטיינס. אז לקחתי את הרעיון הזה של הסרטון, ובעצם גם אנחנו צילמנו את הסרטון, ודרך הסרטון הכנסנו אותם למסע הזה של חפשת על הבא.
הכנסתם רמזים, מגניב.
בדיוק. בסרטון גם אמרנו להם שהכבנו להם לבוא בתוך המשחק. אז כמובן, אתה משתמש ברעיונות שעשו, אתה מנסה לשדרג רעיונות שנעשו. לפעמים גם זה רעיון שהוא בא מאפס, יש מאין, כאילו.
זהו, אז גם נשמע לי שיש המון גיוון בין הרעיונות השונים, נכון? אמרת סרטונים, זה יכול להיות משהו שהוא יותר פיתוח ובתוך המשחק, זה יכול להיות משהו שמסר שאתה מעביר דרך הפייסבוק, אז איך מבינים בכלל מה הדבר הנכון? אתם מתנהלים בשם קמפיינים תקופתיים, איך זה עובד?
נגעת בנקודה יפה שאולי חשוב גם לציין בהקשר לתפקיד הזה. זה תפקיד, לפחות במקום שלי, בפלייטיקה, בסיזרס. זה תפקיד מאוד מאוד מגוון. יש הרבה מאוד, כאילו מרגיש לפעמים שהשמיים הם הגבול בקטע הטוב של המילה. כי פשוט אתה יכול לקחת רעיונות ולפתח אותם ולהגיע איתם לדברים באמת גדולים. עכשיו, אין לנו באמת דרך מסודרת בהכרח של כל אתה יודע, של איך מריצים את הקמפיין. זה יכול להיות דרך סרטון, זה יכול להיות באמת דרך הפייסבוק, זה יכול להיות דרך מסר בתוך המשחק. זה יכול להיות באמת בכל מיני כיוונים שונים. וזה גם היופי שבגלל שאין לך דרך קבועה, אתה צריך כל הזמן לשמור על רמת קריאטיביות מאוד גבוהה.
כן. אוקיי, אז את כל הכלים האלה יש לנו, אבל בסוף זה מונה למען מטרה מסוימת, כאילו זה נגזרת מהמטרה, מנסים עכשיו לעלות חזרתיות של יוזרים, או להגיע ליוזרים חדשים, ואז מתחילים לחשוב על מה הסט פתרונות שלנו?
זה פשוט כל הזמן שם. כי היוזרים כל הזמן צריך לתת להם ערך, כל הזמן צריך לתת את הערך המוסף. זה חייב להיות שם. זה לא שכאילו אתה קם בוקר אחד ואומר, אוקיי, היום אני חייב להתעסק באיך להשאיר את השחקנים. כי זה משהו שאם אתה יודע, אם אתה לא תחדש ולא תהיה טוב, הם ילכו למקום אחר. וככה זה.
בסופו של דבר, במשחק יש המון דברים שצריך לשפר. יש בעצם נהל מוצר שמוביל פיצ'רים, יש כל מיני רעיונות פה ושם שעושים. אותי מעניין לדעת, אקאונט מנג'ר, בסופו של דבר לא יש רעיונות והוא צריך לשרת את הלקוחות שלו. איפה הסי שלו בכל הקונסטרוקציה הגדולה הזאת? איפה בעצם הוא אומר, אני רוצה לעשות את זה, ואומרים, כי בסופו של דבר לכל דבר יש מחיר. גם לרעיון הזה של הלבבות דורש כוח עבודה. אז איך הדבר הזה מתועדף נראה לך?
אז תראה, בגדול, אני חושב שסי נבנה גם בסופו של דבר מהבן אדם שהדעה שלו היא זאת שנשמעת. מה הכוונה? אנחנו משתדלים כמה שיותר לבסס את הטענה שלנו, או את הרצון שלנו, את הרעיון שלנו, על גבי נתונים, או על גבי כל מיני מחקר קטן שעשינו. זאת אומרת, אם ראיתי שאיזושהי פעילות שאני חושב שהיא תעבוד, אני מביא בדרך כלל כל מיני נתונים שמגבים את זה. כדי להגיד, אוקיי, בוא נתקוף את המקום הזה, כי אני חושב וראיתי שא' ב' ג' קיים, והנה זה קיים. שוב, יש הרבה רעיונות שנופלים, כמו שכאילו...
יש לך איזה דוגמה אולי?
לרעיון שנפל, האמת שלא, לא עולה לי לראש כרגע ככה בשלוף, כאילו אני לא רוצה סתם להגיד, אבל לא עולה לי משהו מיוחד, אבל אני יכול להגיד לך שכן, שזה קורה. כאילו, בטוח זה קרה, אני לא זוכר שזה, על ספציפיות שזה קרה.
כן, גם בטוח מתוך 10 רעיונות 9 נופלים, אחד נשאר ובסוף כן, מפתחים
אגב,
אותו.
אגב, אנחנו מספיק, אני מדבר בשם עצמי, אני מספיק כן להגיד, כאילו, כמו שאמרתי לכם, רעיונות שחשבתי ונפלו, יש רעיונות שלא הגיעו לשלב ההצעה, כי הם נפלו בגלל שלא הצלחתי לקפות אותם בנתונים. אז אני לא אביא רעיון בשביל שיגידו לי מה, על מה אתה מדבר.
שאלה האחרונה שלי היא, מהרגע שהצעת את הרעיון, מה אתה עושה מפה ועלה? האם אתה לוקח אחריות על הרעיון, להוציא אותו לפועל, או שאתה אומר, זה הרעיון, העברתי אותו הלאה, אני מחכה שהוא יהיה מוכן. סתם כדי להבין את גודל האחריות בתפקיד.
אז קודם כל, אתה מתחיל, ברגע ש... הגעת לאיזושהי בדיקת התכנות של רעיון, שזה בדרך כלל מלווה אותך, כל הזמן מלווה אותך בעצם המנהל הישיר שלך, ממש בכל שלב אתה צריך, יש מישהו בשבילך. לגבי רמה מידת האחריות, זה גם נראה לי קשור לגבי מידת הניסיון. יכול להגיד לך שבפרויקטים, נגיד הפרויקט שדיברתי עליו קודם, עם הלבבות, זה היה אחד מהפרויקטים הראשונים שלי. אז הייתי חייב את הליווי בכל האספקטים שלו, ברמת איך לפתוח את ה... טסק עם המחלקה של העיצוב, איך לפתוח עם המחלקה של פרודקט וכו, לא, סליחה, לא פרודקט, אבל מחלקה של אופרציה וכו. אז כן.
אחלה ספתח לרעיון ראשון, ככה, אתה יודע, להיכנס כמו שצריך לתפקיד.
כן, כן.
נייס. אז שנייה לפני שנעבור לשאלה קצת יותר אישית, ואני אבקש מדניאל להגיד לנו למה הוא בחר דווקא בתפקיד הזה, נעבור לחסות קצרה ומיד חוזרים.
לפעמים משהו קטן יכול בפוקס להוביל לאימפקט שישנה את העולם. אבל באפלייד מטריאלס, אנחנו לא משאירים מקום למזל, ומבטיחים שכל פרט קטן שאנחנו עובדים עליו יעשה אימפקט עצום בטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם. בואו לעבוד איתנו באפלייד מטריאלס. אימפקט גדול מתחיל בפרטים הקטנים.
מגניב, חזרתם אלינו, ושאלת 100,000 השקלים, לפני שאלת מיליון השקלים והדולר של
המאני טיים,
בדיוק. כולם מכירים פה את העניינים. אז דניאל, אני אשאל אותך, למה בחרת דווקא בתפקיד הזה? מה ככה נותן לך את התשוקה אליו?
אז בעצם התחלתי לדבר על זה קצת בחלק שסיפרתי לכם על עצמי, והבטחתי שאני אדבר בזה בהרחבה, אז הנה ההרחבה, הנה ספוילר קטן, זאת ההרחבה.
ההרחבה.
כן, אז בעצם אני, כמו שאמרתי לכם, אני עורך דין בהכשרתי, למדתי משפטים, וסיימתי את כל התהליך הזה של מבחני לשכה, של התמחות ואז מבחני לשכה. אני יודע, אני בכוונה רציתי גם לדבר על זה, כי אני יודע שיש הרבה חבר'ה שמגיעים לצומת הזאת ומפחדים ולא יודעים, איך עובדים משם ומה עושים. אז בעצם אני יודע שעל עצמי, בעצם ראיתי כבר בשלב של סוף ההתמחות, שזה פחות הכיוון שאני רוצה, והתחלתי לחפש ולברר איזה תפקידים כן אני יכול להגיע אליהם בעולם ההייטק. ופשוט עשיתי לעצמי בראש, מה אני אוהב, במה אני חושב שאני טוב, במה אני יכול לתרום. אקאונט מנג'ר, ובכללי תפקידים של קסטומר סקסס, זה תפקידים של לגעת באנשים, בלקוחות, לדבר עם לקוחות. שזה משהו שגם בהתמחות, באיזושהי צורה ובאיזושהי רמה, עשיתי. ובכללי, אני חושב שאני כאילו יחסית על עצמי, אני יכול להגיד שאני אוהב את התפקיד הזה של לדבר עם אנשים. אז איך הגעתי לתפקיד? בעצם ישבתי וחשבתי ובדקתי קצת בלינקדין על תפקידים, דיברתי עם חברים כזה שהם עורכי דין, שעזבו, שידעתי שעזבו, שהגיעו למקומות. במקרה, במזל, היה לי חבר שהגיע לתפקיד מאוד דומה לשלי, ונעזרתי בו, והוא פשוט הכווין אותי לזה וסיפר לי טיפה לתפקיד. שמעתי עליו, הבנתי שזה מתאים לי, שזה מה שאני יכול להגיע אליו. ומשם, השאר היסטוריה נראה לי.
נטוורקינג בלינקדין.
ממש. כן, אם אתם צריכים לסכם את זה, אז בדיוק, נטוורקינג בלינקדין.
אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עבדת בדיוק לפי ההמלצות שלנו מפרקים קודמים, כאילו, לחפש קודם כל בלינקדין, לברר על הדברים.
קודם כל, לברר מה אתה רוצה לעשות.
לברר מה אתה עושה, מה היתרונות שלך, מה החוזקות שלך, שזה בדיוק מה שאמרת. קיצור, שפו גדול.
אני חייב רק להגיד משהו קטן קצר על זה, בהקשר של הלינקדין, כי יש הרבה אנשים שפונים, פנו אליי בגלל הסיטואציה הזאת שסיפרתי לכם, ואני חושב שכאילו הקטע הזה של באמת לקרוא על התפקידים, זה מין אחריות כזאת שלפעמים אנשים לא עושים.
כן.
כאילו אומרים לך, אתה יכול כאילו להגיד לי מה עושה התפקיד, או כאילו, אני יכול להגיד לכם שכשאני חיפשתי את התפקיד, אני באמת ישבתי וקראתי, ליטרלי קראתי את התחת שלי, בשביל להבין לאיזה תפקיד אני יכול להתמיין. זאת עבודה קשה, מבאסת לפעמים, אבל בשביל באמת להבין מה מתאים לך, זה מה שאתה צריך לעשות, זה הדרך שאתה צריך לעבור. ואם אתה לא קורא ולא עושה את זה, זה לא יעזור, זה לא יגיע.
אני מקווה שיש לך גם טיפ לסיום, כן? תשמור את הדברים הטובים, אתה זורק פה חצים, והמאזינים משתוללים בדרך למשרד או whatever. אוקיי, סבבה. כאילו נגעת באיך הגעת לתפקיד, בוא אני אשאל אותך מהכיוון השני. עכשיו, מאזין ששומע אותנו, סיים עריכת דין, או שהגיע מרקע אחר, מה עוד כדאי לו לעשות, חוץ מבאמת להבין את החוזקות, כאילו קצת יותר פרקטי, אולי יכולות שהוא צריך לעבוד עליהן?
ספציפית, אני חושב שלעולם הטק מאוד חשוב כאילו לעבוד על, 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 על אנגלית, זה משהו שכאילו אני יודע שהרבה אנשים מאוד נרתעים ממנו, כי אני גם יודע איך זה בהתמחות, אם אתה לא עושה התמחות באיזשהו תחום שהוא מתעסק באנגלית, אז הנגיעה שלך באנגלית היא מאוד מאוד נמוכה.
והרבה פעמים גם יש לך את האנגלית, אבל הביטחון לא בא לידי ביטוי.
חד משמעית.
וכשאתה מגיע לרעיון, אתה צריך להיות על זה.
כשאני אומר, יש לך את האנגלית, אני יכול להעיד שלפחות בחוג, חבר'ה שאני למדתי איתם וראיתי, יש לכולם אנגלית מעולה. אבל באמת, בגלל שאתה לא מדבר, אז פתאום להגיע לרעיון, ואני יכול להגיד לכם בחוויה האישית שלי, שזה גם קרה לי ברעיון הראשון שלי, שהגעתי לחברה שמאוד רציתי להתקבל אליה. והייתי צריך לספר על החברה באנגלית, ופתאום נתקעתי, ונלחצתי, והרגשתי כאילו, אתם יודעים, כל התגובות האלה של חרדה, לחץ, הזעות בידיים, אז זה אני אשאיר לטיפים של הסיום, שלא יערוס, אבל בגדול,
ספוילר.
זה אחד מהם, זה לעבוד על אנגלית, כאילו, בכל הדרך, לדבר לעצמך קצת,
ממש, לקרוא ספר,
פתחתי קבוצה עם עצמי בוואטסאפ,
נטפליקס בלי כתוביות,
ממש, הכי טוב זה פשוט לדבר לעצמך, אני טיפ אני אגיע כבר לטיפים, נו, אתה מכריח אותי.
רגע, לא, 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 לא,
אז נעצור, אז נעצור.
יהיה טיפ, יהיה טיפ. אנחנו נעצור, ובפיק הזה, הרבה פעמים מדברים על אקאונט מנג'ר, וקסטמר סקסס, וכל התפקידים האלה. האם אתה חושב שאקאונט מנג'ר, או מהניסיון שלך, מהחברים ככה של מסביבך, הוא אותו דבר מחברה לחברה, הוא קצת שונה, איך זה אצלכם?
אוקיי, אז אני חושב שלא. שוב, אני בסך הכל שנה בתפקיד.
לא, זאת אומרת, אקאונט מנג'ר בחברות שונות, שונה.
התפקיד שונה, לדעתי. אני גם אסביר למה. אני חושב שאקאונט מנג'ר, אני לא יודע, שוב, אני לא משווה את עצמי לחברות גיימינג אחרות, אני משווה את עצמי בכללי לתפקיד לתפקיד.
מעולה.
אני חושב שאנחנו מתעסקים לצד הדאגה לביצועים של החשבון עצמו, אנחנו גם המון מתעסקים בחוויה עצמה של, של השחקן, של ה...
של היוזר,
של היוזר, בדיוק. זאת אומרת, שבעיניים שלהם, הטרמינולוגיה היא דווקא לא אקאונט מנג'ר, הם כאילו קוראים לנו הוסט, כי הם מבחינתם, אני איזשהו...
אבא ואמא.
כן, אני ממש כאילו איזשהו חלק שמעניק להם בידור, אתם מבינים? זה לא דווקא כאילו...
עכשיו איזה כלי פונקציונלי, עובד לא עובד...
בדיוק, אז אני חושב שזה שונה, שוב, ממה שאני יודע ומה ששמעתי, אני חושב שזה שונה, אבל כן, זה בגדול, כאילו.
מגניב, לקחנו.
לקחתם.
יאללה, אז מפה אנחנו עוברים הישר לפינת המאני טיים, שבה ליד ייתן לנו סקירה על השכר בתפקיד. שוט.
אז מהו השכר המקובל עבור תפקידי אקאונט מנג'ר? על פי ניתוחי נתונים שבוצעו על ידי אתר All Jobs, נראה כי השכר המוצע בישראל לתפקידי אקאונט מנג'ר עומד על 13,500 שקל. כשמפולחים את השכר הממוצע לפי שנות ניסיון, ניתן לראות כי נציגי אקאונט מנג'ר, בעלי ניסיון של בין 1 ל-3 שנים, תרוויח לרוב משכורת חודשית של בין 9,000 ל-12,000 שקל, ואני רוצה להגיד שזה לא רק הייטק פה, זה גם לואו-טק, ויכול להיות שבהייטק השכר יותר גבוה, חשוב לציין. כשהניסיון קופץ לבין 3-5 שנים, המשכורת החודשית עומדת על כ-10-14,000 שקל, ומעל 5 שנות ניסיון, השכר עומד בין 14-20. עוד פעם, זה ממוצע, זה גם לואו-טק, זה לא רק אי-טק.
זה גם לא קשור לפלייטיקה, זה כזה מידע רוחבי.
נכון, וזהו, זה ממש קצר. אני רק אגיד שמדובר בתפקיד אשר לרוב מעורב בתהליכי עסקאות שנתיים. לכן בדרך כלל השכר כולל מחולק לרבעונים ואף לבונוסים שנתיים. אני חושב שבכלל בתפקידי המחירות והעולמות של ה-Customer Success מאוד מתחשבים ב... איך עבדת במהלך השנה,
בביצועים שלך,
בביצועים שלך,
מדדים
בהכל.
שלך.
וזהו, אז לכן באמת מה שרציתי להגיד זה שאקאונט מנג'ר מנוסים מאוד, המטפלים בעסקאות גדולות, לקוחות גדולים, שחקנים גדולים במקרה שלנו, יכולים להגיע לדרגות השכר הגבוהות בארגון, אוקיי? כאשר הם חשבים את השכר החודשי יחד עם הבונוס השנתי בחלוקה לחודשי השנה, זה יכול להיות משמעותי.
נייס, תרצה להגיד כמה כיף בפלייטיקה? כי כיף, לפי הסטורי זה אני
רואה. תראה, אתם נורא נחמדים והכל, אבל אני בתחילת הפרק, אני הזמנתי סלט ערבי. להגיד לכם שאני סבתי או שקיבלתי סלט ערבי, זה לא קרה. אז ככה שימו לכם את זה ככוכבית. טוב, אז לגבי פלייטיקה, אני חושב שבאמת, it goes without saying, אפשר להגיד, חברה שמאוד אכפת לה מהעובד, אפשר לראות את זה גם בזה שלאחרונה הוקם איזשהו מרכז כזה של וולנס לעובד, שכולל חדר כושר עם חוגים, שזה בעיניי, בתור בן אדם שמתחבר לנישה הזאת, זה מדהים.
מופעות, פינוקים.
כן, גם הדברים האלה לגמרי, כן. זה לא הדבר העיקרי, ואני באמת חושב שזה לא הדבר
שאמור... זה לא המהות, אבל זה כיף.
זה לא אמור לגרום לך לבחור מקום עבודה לפי זה, אבל זה בהחלט משהו מדהים, וצריך להעריך אותו כשיש.
נייס. אז בוא נדבר על מהות. תן לנו טיפ לסיום, מה שעצרנו אותך ככה...
אז זהו, אז נגעתי בטיפ שאני חושב שהוא קצת חשוב, ואני אגיד רק אותו כדי לא להתחיל פה עם יותר מדי זמן. אני דיברתי נטו על האנגלית, אני פתחתי עם עצמי בתקופת ההכנה לרעיונות עבודה בכלל. פתחתי קבוצה עם עצמי בוואטסאפ, ופשוט הקלטתי לעצמי כל בוקר איזשהו סדר יום באזור ה-7-10 דקות שאני ממש מדבר לעצמי, אני יודע, זה נשמע מוזר, אני נשבע לכם שזה באמת עובד, אתה ממש מדבר לעצמך במשך 7-10 דקות, מספר עצמך מה אתה הולך לעשות במהלך היום, כל דבר, ברמת אני היום הולך לאכול צהריים בבורגראנץ', סליחה על הפרסומת הסמויה, ווואטאבר. וזה עובד, זה מכין אותך, אתה מדבר אנגלית, אתה פתאום קולט שאתה נתקע, שאתה נשבר, שאתה חורק שיניים, אבל יום אחרי ויום אחרי זה, אתה רואה את השיפור, הטיפ הכי חם שאני יכול לתת לכם.
מה שאהבתי פה, שאתה לא צריך לחשוב יותר מדי מה להגיד, כי אתה כבר מתכנן את היום שלך, כשאתה מדבר, אין בכוח, אתה לא ממציא לאן אתה, מה אתה צריך לעשות.
אתה שומע את עצמך, אתה מקבל את הפידבק.
ממש, וזה גם קבוצה עם עצמך, אתה יכול לטעות, אתה יכול להגיד שהרי אנשים בסוף מפחדים מהלטעות, ומפחדים מהתגובה.
בוא לילדת בסטארט-אפ. כן. יש מצב, אנחנו חותכים את זה.
מפחדים מהלטעות, ובסוף אני חושב שזה, כשאתה טועה הרבה, אתה פתאום מבין שאוי, זה לא כזה נורא. כאילו, מי שומע את זה, אני?
חד משמעית. אחלה טיפ.
טיפ חינם.
ועם הטיפ הזה אנחנו נעבור ככה לתובנות זריזות. אז קודם כל, קשר ישיר עם היוזר, לא טריוויאלי שמדובר בגיימינג, אני בתור שחקן לא חשבתי שזה קורה, קורה. משחק נסתר שדיברנו עליו, מראה לי יצירתיות מטורפת, קריאיטיביות שזה דורש, אהבתי לגמרי. קצת על התהליך של המשימות, אז רעיון, טסק שמתקבל, מציגים את זה למקבלי ההחלטות, מוציאים את זה לפועל עם שלל הגורמים, כמו שאמרנו, צריך להיות טים פלייר בהיבט הזה. מאוד אהבתי את הנקודה שהסיי מגיע עם האמינות, ועד כמה שסומכים על הבן אדם. זה לא רק מה הטייטל שלך, זה כמה סומכים עליך, כמה אתה יודע לגבות את הדברים שלך בנתונים, וזה נכון למלא תפקידים. ואני עוד פעם אציין שבאמת הגעת מרקע של עריכת דין, שהוא רקע גם לא טריוויאלי, ואני מכיר ויודע שיש המון כאלה, גם בחברה שאני עובד בה, וגם בחברות אחרות, אז זה אחלה use case בשבילם, ושווה לכם ככה להזין, ולהקשיב עוד פעם לכל התובנות והדברים שדניאל אמר במהלך הפרק. אז ככה לסיום.
אם יורשה לי בהקשר הזה, אם מישהו מהמאזינים שומע ורוצה להתייעץ, לשאול מה שזה באמת... הכי חופשי שיש, אני יותר מאשמח לעשות את זה, ובאהבה גדולה.
מדהים.
בלי התנסות ובלי כלום. נייס.
אתה גם בן אדם נחמד אחרי
הכל. סך הכל. לא רק מקצוע. סך הכל משתדל.
אז בנימה זאת, פרק נוסף הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם מאזינים לדף הפייסבוק שלנו והלינקדאין, שבו נפרסם את הפרקים הבאים, ואת כל הטיפים שהיו בפרק הזה, כמובן, תשאלו אותנו שאלות, תגיבו, אנחנו רוצים לשמוע את התגובות שלכם, מה אהבתם בפרק, מה מעניין אתכם, 5 כוכבים ככה ופולואינג, אנחנו תמיד נשמח. אז תודה רבה להאזנה. תודה רבה לך, דניאל.
תודה רבה לכם.
תודה רבה ליד.
מדהים.
ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.